שאל השואל ואמר, האם אדם אשר מודיע בשער בת רבים שהוא עומד להתאבד בגלל סיבות אלה ואלה, הוא מתאבד באופן מיידי, האם מתאבלים עליו או אין מתאבלים עליו? רבנו בהלכות אבל פרק ראשון הלכה י' א' כתב, המאבד עצמו לדעת אין מתעסקין עמו לכל דבר, ולא מתאבלין עליו ולא מספידין אותו, אבל עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים בכל דבר שהוא כבוד לחיים. ואיזה הוא המאבד עצמו לדעת? לא שעלה לראש הגג ונפל ומת, אלא האומר הרני עולה לראש הגג. כלומר, אם הוא עלה ראש הגג ונפל ומת, אולי נפל בלא מחמת התאבדות, ולכן צריך לדון אותו לקו זכות וכן נתבע עליו. אבל אם הוא אומר אני עולה לגג וקופץ משם ועושה את הדבר הזה, זה מתאבד ולא מתאבלים עליו. אז כך שאם אדם אומר אני הולך למות כעת להתאבד ומיד ביצע את זה, אז לכאורה הם מתאבלים עליו. וראה אותו שעלה מיד דרך כעס או שהיה מצר ונפל ומת, הרי זה בחזקת שבית עצמו לדעת. אבל אם ראו אותו חנוק ותלוי באילן או הרוג ומושך על גב סטפו, הרי זה בחזקת כל המתים ומתעסקין עמו ואין מונעים ממנו דבר. קראתי דברי רבנו כיוון שדברי רבנו משקפים את מה שכתוב בגמרא וכן בשולחן ערוך ויורה דעה סימן שמ"ה סעיף א' סעיף ב' העתיק לשון רבנו. בהגעה בסעיף ב' נאמר, מי שגנב וגזל ועל די זה נהרג בדין מלכות מתאבלים עליו, ברור. אבל יתרה מזו, נאמר קטן סעיף ג' המאבד עצמו לדעת חשוב כשלא לדעת, כלומר אין לו דעת לילד הקטן, אז אם הוא מתאבד זה אי אפשר לומר שהוא מתאבד לדעת. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך, אין מועים ממנו כל דבר. כאן אנחנו נכנסים להבחנה של אונס וחסר דעת. אז ברק יוסף אומר, אם באמת האדם הוא שודה והלך ותאבד, זה לא בגדר מאבד עצמו דעת, כי הוא כמו קטן, אלא שהוא גדול חסר דעת. או אם הוא חולה במחלת נפש, מר נפש מאוד מאוד, אז אולי הוא בגדר אנוס כמו שאול המלך. אמנם הוא פחד מגויים שאול המלך, אבל נתאר לעצמנו שיש אדם שהוא ברמת דיכאון מאוד מאוד גבוהה, אז הוא לא, אי אפשר להגיד שאם דעתו מתאבד, ולכן מתאבלים על אחד כזה. כלומר בהלכה נפתחו פתחים שנותנים למורה הוראה לדון בכל מקרה לגופו ולדעת אם אכן באמת זה גדר שמתאבד ולא לא מתאבלים עליו או לא. וכאן לכאורה צריכים לבדוק, אדם אשר בא ואומר אני עומד לקפוץ מנגג ולמות כפי שרבנו אומר, או אדם אומר אני עומד לסיים את חיי בירייה או משהו ובצע את הדבר הזה, שלפי פשוטם של הדברים בדברי רבנו אין מתאבלים עליו. ואילו בימינו שלנו באים ואומרים ככה, בוא נראה מה מצבו באותה נקודה של זמן, באותה נקודה של זמן. זאת אומרת, אף על פי שלא מדובר בחולי נפש, אבל אם נקרא למצוקה מאוד מאוד גדולה, אז אולי באותו רגע הוא בגדר אנוס. באמת הגבולות כאן מתשתשים, כי הרי מה פירושו של דבר אני עומד לקפוץ מנגג ולמות? זה פירושו של דבר זה שאדם הגיע למצוקה, כן? אז ואם זה נקרא מאבד עצמו לדעת במובן התלמודי והלכתי של רבנו במרן, אז זה נקרא מאבד עצמו לדעת. אז מה יישאר מההלכה הזו אם כל דבר אנחנו נאמר שהוא בגדר חולה נפש בקרב של מדוקה מאוד מאוד? יתרה מזו, החתם סופר פתח פתח נרחב מאוד מאוד המשנה את ההלכה הזו من הקצה לקצה. אם בני המשפחה אומרים, הרשו לנו להתאבל משום כבודנו, לא כבודנו שאנחנו יתפרסם שהוא התאבד לדעת, ולכן הרשו לנו להתאבל. אומר החתם סופר, מרשים להם להתאבל משום כבוד המשפחה, כי הם לא עושים את זה בגלל כבודו, אלא בגלל כבוד המשפחה. זה פתח עצום שלכאורה לא משאיר כלום מההלכה הזו של מאבד עצמו דעת. כי מה תכליתה של ההלכה הזו של מאבד עצמו דעת? לדע או להודיע שהחיים של הבן אדם אינם שלו, הם של הקדוש ברוך הוא, והם פיקדון בידי האדם, כדי שהאדם יזכך את נפשו הטהורה בעולם הזה ויגיע לחיי העולם הבא בנפשו האלוהית הטהורה. זה לא באנו כאן בשביל מלא חשקנו ותאבותינו, בשביל הבלי הגוף, הבלי העולם, כל אלו הם דברים אבילים. אז אם כן, איפה? לא לחינם התורה הקפידה בעניין מעבד עצמו לדעת, כי המעבד עצמו לדעת לכאורה כופר או מתעלם או רומס ברגל גאווה את האמונה היהודית שהאדם בא לעולם הזה בחסד אלוהי, שהשם נתן לו נפש ושנתן לו תורה זו אורה להגיע לחיי עולם האמת והנצח. זו החומרה שהחמירו במעבד עצמו לדעת. רוצה לומר, באמת נכון שכל מקרה נדון לגופו, ונכון שכבר נפתחו פתחים רבים מאוד בהלכה בעניינים האלה, אבל צריך החכם גם לקחת בחשבון לא לאבד את ההלכה הזו לדעת, כי להלכה הזו יש משמעות. ונסביר את הדברים. אין צל של ספק שבני דורנו יש להם תובנות לא נכונות, ובני דורנו צריך את ההלכה הזו לא לאבד אותה לדעת, כדי לעקור ולהתקומם נגד התובנות הלא נכונות של בני דורנו. בני דורנו חושבים שהחיים הם שלהם, והם הבעלים לקבוע מתי הם חיו, מתי הם ימותו. זכותי לחיות, זכותי למות, הכל זכויות שלהם. קנו לעצמם את זה בהבל פיהם, כי הוא לא יצר את עצמו איך הוא הבעלים על חייו. אבל ככה באמונתנו רובים יש את התובנה הזו. אבל מעבר לזה, בני דורנו לא יודעים מה זה חיים. הם חושבים שהחיים זה העולם הזה. הם אינם חושבים במושגים של העולם הבא. הם חושבים שהאדם נמשל כבהמה. מן הרגע שהוא נתפגר, נתפגר בזה נגמר. ואין או כן, אנחנו בדעה שהאדם נברא בצלם אלוהים. וזה לא דבר פשוט. האדם יש בו יסוד מלאכי, מעבר לחומר, מעבר לגוף. ומשום כך, אסור לאבד את ההלכה הזו לדעת. צריך למצוא לה ביטוי כדי לעקור ולהתמודד נגד התובנות המסולפות הלא נכונות. צורו בעניין הזה של המתאבד, שאני יודע, אני מכיר אותו, אינני יודע, אבל מתוך אנחנו ניזונים מהתקשורת, אז מהדימות של ניזון בתקשורת, מה יוצא? בני אדם, רבותיי, היום שותפים לדבר עבירה חמור מאוד מאוד שנקרא פייסבוק, שנקרא תקשורת קהילתית, תקשורת חברתית פתוחה, סטריפטיז. כל אחד מספר על עצמו, מצלם את עצמו, מראה את עצמו, מדבר על עצמו. הרי הוא חושף את עצמו לקנאה, לשנאה, לתחרות, לטוב ולמוטב, להלל ולשבח, לעלה ולקלס. סוף סוף מאמן ברץ, זה יכול להיות אלוף העולם, אני יודע מה, שטויות והבלים, מהללים וקלסים בני אדם מעל ומעבר, וגם מפילים אלה מטה מטה בהבל פיהם וכל הדברים שלהם. זה באמת צורת חיים כל כך קלוקלת, כל כך רקנית, רקנית, אין סולם ערכים אמיתי, וזה כואב ודואב הלב על המציאות הקשה הזאת. אז יש מה שנקרא פייסבוק וכו'. מי מלאכה עם כל העולם הזה? עזוב את היוצא אל הקהל. בשביל מה אתה יוצא אל הקהל? אתה יוצא אל הקהל להיחשף אל מי? אל שיפוט בדין שדה. הפייסבוק זה בדין שדה, יורים בחצים. רבנו אומר שלשון הרע זה הוא שקול כנגד עבודה זרה, כנגד גילוי עריות, נגד שחוד דמים. אומר רבנו פרק זן מלכות דעות הלכה גימל, אמרו חכמים, על שלוש עבירות נפרעים לאדם בעולם הזה, ואין לו חלק העולם הבא, עבודה זרה וגילוי עריות, שחודמים, ולשון הרע כנגד כולם. יש בו את כל הדברים האלה, גם גילוי עריות, גם עבודה זרה, כל החולדות והאלילות הזו שמגדלים בני אדם, וגם משפיכות דמים בדין שדה שהורגים בן אדם, אומרים לו, יורים עליו חיצים עד שהוא מתמוטט, זה בדין שדה. אבל מעבר לעניין הזה של הפייסבוק כתקשורת חברתית, היא ממש יוצרת מצבים שהמונים, אנשים המונים, שבאמת לפעמים עושים דברים טובים, פתאום מגיעים לחייל יהודי שבא מחוץ הארץ ללחם בצוק איתן ולא היה לו משהו זה, ובאו רבים רבים. באמת זה פן חיובי שמראה בעם היהודי יש עדיין איזה חסד של אמת. אבל רבותיי, צריך לשקלל בעניין הזה בתקשורת החברתית הזו, כי הרי שם אין שומר, אין שוטר, אין סנזור, אין שום דבר. אז אם כן, הכל מותרים לכם, ואז אנחנו לא מנצלים את התקשורת החברתית הזו כמנוף לדברים חיוביים, אלא יש שם, כמו שאומרים, גם כחרב פיפיות לדברים חמורים מאוד שנעשים בתחום המיני, בתחום של שפיכות דמים, בכל דבר. אבל מעבר לזה, רבותיי, אני אינני אומר על המתקיפים, שוודאי וודאי עבירתם גדולה מאוד, אלה שהתקיפו אותו וכו' וכו'. אני מדבר בפן שלו, אני מדבר בפן של כל אלה אשר כאמור נחשפים. צורו, אנחנו מצאים בעידן שבו בני אדם מבטרים על הפרטיות שלהם, נכנסים לבית כלא למספר חודשים, כלא מאוד מבריק, מאוד מצחצח, מבטלים את רצונם השכלי, בחירתם החופשית, בפני מי שקוראים לו אח גדול, ומצולמים ומוקלטים ביום, בלילה, אין פרטיות, אין שום כלום, עבדים נרצעים מרצון בשביל המיליון ובשביל קידום שאולי בחרו פעם לשחקנים של טלוויזיה או שחקנים של סרט וחיות לבדורים האלה. הרי רבותיי, התוכניות הללו הן התוכניות המסוכנות והרסניות, כיוון שהן שדרות בשער בת רבים שכאילו האדם הוא סמרטוט, הוא יכול בשביל מיליון לוותר על הפרטיות שלו, על צנעת הפרט שלו, על כך שהוא הופך להיות כאילו ממושמע למישהו בסך הכל בשר ודם, אשר משחק בשביל רייטינג שלו, משחק על אותם רגשות של אותם בני אדם, ועושה בהם כחומר ביד היוצר, ברצותו מעריך, ברצותו מקצר, אשר מצילנו. על זה אני זועק, על זה אני זועק, שהלכת המעבד עצמו לדעת. מצאנו באמת חכמי ישראל אדירים שמצאו פתחים להתיר, להקל, שלא להפעיל את ההלכה הקשה הזו. אבל אני חושב שהגיע הזמן לא לאבד את ההלכה הזו לדעת, כדי לדע או להודיע שחיינו הם יהודיים בצלם אלוהים נברנו, והם יהודיים. יש חיי עולם האמת והנצח, יש אמונה, יש ערכים. העולם הזה הוא עולם של הבל, הוא עולם של דמיון ובדיון, קנאה, שנאה ותחרות. יש עולם הבא, עולם האמת והנצח, ולזה צריך לחתור, וזה צריך לציר בשער בת רבים מול כל הרקנות הזו. והקדוש ברוך הוא יאיר עינינו ואור תורתו, וישיבנו בתשובה שלמה במהרה ממנו, אמן.